Oye.
שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הנדלן של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים שובחים, פרלמנט הנדלן, צהריים טובים פנינה. רגע, עכשיו צהריים טובים פנינה. מעניינים, בואי תקרבי קצת את המיקרופון אלייך, או שאת תתקרבי למיקרופון או אלייך.
עכשיו
שומעים, מה קורה פנינה?
מעולה.
נהדר, ברוכה הבאה לפרלמנט הנדלן, תכף נדבר קצת יותר עלייך ונספר מי זאת פנינה. אבל אנחנו כרגיל, ריקו.
מה קורה? מה העניינים?
זה היה חזק באוזן. מה נשמע, ריקולה?
בסדר, רגע, אז ללחוש?
לא, 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 זה בסדר, דבר רגיל. דבר חלש.
בטוח?
אתה מהיר את החציצים, איך קוראים לזה? זה היה.
אני דבר חלש.
אני בינתיים מתייג אותנו כאן בטלפון, בפייסבוק.
תייג, תייג. אני בנסיעה, זה לא יכול לתייג.
לא, לא, אל תתייג, אתה שני ידיים על ההגה. אז תאמר לי, מה קורה במינכן? התקדמו קצת משהו?
מה קורה במינכן? מה שאני יכול להגיד לך שקורה במינכן זה בעיקר פוטנציאל עצום לכל חברות המזגנים לבוא ולמכור מזגנים.
יגל, אם אתה שומע, יגל, אם אתה שומע אותנו, סע לשם.
לגמרי. יגיל, משה ארדר, כל החברים שלנו, מה אמרו? כל תדירן, טורנדו, כולם. סו, זה נורא נחמד שם. יש המון 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 מה למכור, באמת, הם פשוט לא מבינים את העולם הזה, ופתאום כולם מבינים שוואלה, הפחידו אותם, אמרו להם שהחום המטורף שיהיה, למשל ביום ראשון האחרון היה 34 מעלות במינכן. לא פשוט.
34 מעלות?
מה לא פשוט? עכשיו אתה נכנס לקניון...
אני דרך אגב הייתי ב-36 במילאנו לפני חודשיים.
נכון, אני זוכר. אז זה קיצוניות ממש לא הגיונית ולא נורמלית, והם לא רגילים לה. ולפעמים אתה גם נכנס לחנויות, שזה בכלל מטורף, אתה נכנס לחנות בקניון, והחנות עצמה קצת ממוזגת וקצת לא ממוזגת. מפעילים אותה ב-B2B, ביפים כאלה. עכשיו, למה זה? כי יש להם משמעת חשמל. אין חשמל בגרמניה. לא רק בגרמניה, יש בעיה. כל הבעיה של הגז והפעלות חשמל, אז יש בעיה של גז, אז הם גם לא יכולים יותר מדי להפעיל את החשמל. בקיצור, אתה נכנס לחנות חצי שעה, במקום לגלות שם שעתיים, לחצי שעה עושה יוטרן ויוצא כי אי אפשר לנשום. אז קטע, קטע נורא מצחיק. חוץ מזה, אתה יודע, הם בונים כמונו. הם בונים כמונו. אתה רואה שם כבר שלטי תערוכה, יש את התערוכת הבאו והבאומה, שזה תערוכות מאוד מאוד חזקות לעולם הפיצוע במיוחד, והנדלן. יש, באוקטובר הקרוב יש תערוכה גדולה חוזרת אחרי הקורונה, ובאפריל הבא יש עוד תערוכה גדולה במינכן. נחמד לראות את זה. נחמד מאוד.
יפה, אז מה קורה עם הנדלן? תגיד, בחירי הנדלן ימשיכו כנראה לענות, נכון?
כן, אנחנו קוראים שמצד אחד האינפלציה מאוד גבוהה, ומצד שני יש צמיחה מאוד גבוהה של קרוב ל-7%.
אז למה לא?
אז מה שזה אומר, שכנראה יש איזשהו כסף במדינה שמתחבא ומחכה לקנות את הדירות. השוק עכשיו, מהטעמים המובנים של טרום בחירות, של קיץ, טרום חגים, הציפייה בעיקר לראות מה יקרה, השוק עוצר מעט, השוק, המחירות טיפה נעצרו, המחירים לא, המחירים גם כן פחות או יותר עוצרים עכשיו, כי הם עולים לפי המדדים אגב.
את מרגישה את זה פנינה, מה שריק אומר?
אני מרגישה עליית מחירים, כן.
לא, מבחינת...
לא שומעים את פנינה.
פנינה צריכה להתקרב אלינו למיקרופון קצת יותר.
אני אמרתי שאני מרגישה קצת כן שיש איזה עלייה, שהייתה איזושהי הפסקה קצנה מאוד, ועכשיו זה שוב חזר לעלות. יש תמיד אבל ירידה של ביקושים באוגוסט, זה תמיד. פשוט
נכון,
זה לא
נכון,
חודש שאנשים קונים נכון. דירות, אנשים מטיילים, אנשים בחופש.
אנשים עוברים באוגוסט הדיר
בדיוק.
לדירות.
בדיוק, אנשים חושבים נכון. שאוגוסט זה החודש הכי חזק, אבל זה אחד הכי חלשים בדרך כלל.
חד משמעית.
ובדרך כלל מתחילים אחרי שוחן. החגים לעבוד.
אולי נעשה כזה, שווה לעשות איזה סטארט-אפ של קנה ארטי, קבל דירה. כלומר, הלכתי עם כפכפים בבית ים. עם הקלקר הזה של קלקר דירות, פליירים של דירות.
אתה יודע, אתה לא, זה קנה, איך קוראים לזה? את הפיסטוק הזה, את ה...
קרנץ'.
קרנץ' פיסטוק, קבל דירה במחיר שעולה הפיסטוק.
לגמרי.
אני עוד לא טעמתי אותו, עוד לא טעמתי אותו.
גם אני לא, אבל נראה לי שאפשר גם בלי.
כן, כנראה שאפשר גם בלי.
אבל בואו שנייה נחרוג מהנדלן, בואו ניגע רגע בפיסטוק הזה, שיש גאונים שקוראים להם מקדונלדס, שהם הוציאו עכשיו תגלידת פיסטוק אצלהם
נכון, ראיתי את
המסעדות.
זה רק בארץ או זה גם בגרמניה?
לא, בארץ. ראיתי פשוט שלטים בכל מקום. וואלה, הגיבו מאוד מאוד מהר. שפו להם.
חייב להגיד לך, יש איזשהו מעדן של גו, שהוא גם כן בטעם פיסטוק עכשיו ראיתי. טעמתי דווקא בסדר.
לא.
הכל פיסטוק, נעליים פיסטוק, שעון פיסטוק. היי, ספי ריבלין, שיהיה בריא. נווה שלום.
לגמרי, למה שלום. לגמרי. אז בקיצור, בנדלן אנחנו חווים בעיקר שקט בשבועות האחרונים. כולם בחול, לא מסתכלים כל כך על דירות. מי שקונה, אז קונה. עכשיו זו עונה בעיקר של מעברי דירות. אנחנו רואים מחולות שיפוץ כמעט בכל רחוב בגוש דן. כולם משפצים וכולם רוצים לעבור עד סוף הקיץ. ולפני תחילת שנת הלימודים, שאולי תיפתח בראשון התשיעי ואולי לא. אז זה חג האוגוסט, זה חג המחולות, חג הצבע, נרלט וטמבור חוגגים. השיפוצניקים לא בחופש, השיפוצניקים יוצאים לחופש בחגי תשרי. וסיסו וסימחו, כל הרחובות מלאים בניילונים ובחומרי בנייה. וזה בעיקר מה שרואים. הענף שלנו הוא שקט בעונה הזאת.
נראה קודם כל, אתה יודע, הולך להיות לנו גם כנראה ביום שני, יהיה הודעה על העלאת הריבית, שזה גם ישפיע איפשהו על מחירי הנדלן ועל הרכישות. איפשהו, כנראה, או יותר נכון על התזרים של המשפחות, כי בסוף הם יקנו נדלן.
זה כן.
זה כן, אבל יש הזדמנויות. אני יודע בוודאות... כמו שאתה יודע, אופר, אני עובד בחברת ביצוע, ונכנסו פתאום כמות מכרזים לא קטנה. מה שזה אומר שכמות, כמובן שאנחנו חברה מעולה ובגלל זה נכנסים, אבל נשים את זה קטע אישי רגע בצד, אבל זה מראה שיש מגמה בשוק ודיברנו עליה לפני שנה וחצי, ואנחנו נוכל לראות את הווידאו של השיחות האלה. יש המון, צפינו שהולך להיות המון התחלות בנייה,
נכון,
אחרי החלפת הממשלה או בין הבחירות, כי המחיר למשתכן רצו לשים אותו בבוידם וטוב שכך, ומה שקורה, יש המון התחלות בנייה, וזה ימשיך גם לתוך 2023. זה לא אומר שיהיה ירידות במחירי הדירות. זה לא אומר. כי עדיין מחירי הקרקע יקרים, ועדיין יש התחייבויות, ועדיין יש מדדים, ועדיין עלויות הביצוע יקרות וכו' וכו'. אבל זה אומר שכנראה יהיה מספיק עבודה לכולם. זה אומר שיהיה מבחר ללקוחות מה הם יכולים לקנות. אבל כרגיל, צריך לרוץ מהר לקנות. צריך לבדוק איפה הפריסיילים הולכים להיות בחודשים הקרובים.
כן, ריקו, בנימה זאת.
מה עם מדד תשומות הבנייה? פספסתי כמה... הבנתי שזה לא עלה הרבה.
הוא עלה בחצי אחוז רק. רק בחצי אחוז.
רק בחצי. חצי אחוז על 2 מיליון שקלים, 3 מיליון שקלים.
זה
כבר לא מעט כסף. זה כבר מזכורת, שתי מזכורות של...
אני הבנתי שקבלנים היום לא מוכנים לוותר, אז זאת אומרת, גם אם אתה נותן להם את כל הכסף, הם מבחינתם אומרים לא. אנחנו רוצים 20-80 כדי...
הרבה קבלנים, ואני רואה את זה, נניח במחיר למשתכן, שהוא פרויקט שאני מלווה אותו, הוא רוצה לפי קצב תקדמות הבנייה. הדבר, עכשיו, באו אליו הרוכשים ואומרים, שמע, אנחנו נדפקים כרגע, מעבר למדד, אנחנו נדפקים כרגע גם עם נושא הריביות של המשכנתא. כי ריביות המשכנתא הן נקבעות ביום משיכת, נכון, הכסף בפועל. לא זה שחתמת עכשיו בבנק וקיבלת נניח ריבית של קבועה ל-25 שנה 4.2. תמשיכי את זה כעבור חצי שנה, זה יכול להיות גם 4.7.
נכון.
ואז הם אומרים, אנחנו נדפקים בצד אחד פה, נדפקים בצד שני גם ממדד תשומות הבנייה.
וואו.
ויש יזמים שאומרים, אוקיי, אין בעיה. אתם רוצים, תקדימו לי את התשלומים, אנחנו נלך לקראתכם, אבל אנחנו עדיין נספור לכם את מדד תשומות הבנייה, כאילו, כאילו, לפי לוח התשלומים. זה...
לא, באמת, כי...
אופר, תגיד לי שאלה. אל המאזינים, כדי שאלה, יותר קל המאזינים, יש לך סכום אצבע, מדד אצבע, על כל מיליון שקל, מה שאמרת עכשיו, הריביות, אם אתה לוקח, אתה חותם היום על משכנתא, אתה לוקח אותה בפועל, בעוד חצי שנה, 3/4 שנה, כי אתה קצת נזיל, כמה זה עולה כסף?
אני לא יודע להגיד לך על סכום אצבע, אבל אני יודע שיש אנשים שלקחו משכנתאות, ופתאום ההחזר שלהם קפץ ב-500 שקלים בחודש, וב-700, ומאוד מאוד תלוי באיזה מסלולים ואיזה הצמדות. יש כאן המון המון, המנעד הזה מאוד מאוד גדול. כך לקוח שלקח עכשיו, היה לי סיפור לפני 3 שבועות, לקוחות שבאו לי עם 1.5 מיליון, על 6,500 שקל, ואני אומר לך, לפי השוק של היום, בעוד שנה, ההחזר המשכנתא שלהם עולה ב-500 שקלים. זה כבר לא משנה בכמה אתה משלם יותר, בסך
זה
הכל.
זה הרבה כסף.
זה בשנה אחת כסף. אתה מעלה ב-500 שקלים את ההחזר של המשכנתא שלך, זה לא הרבה, זה המון. עכשיו, כך זוג ש... אתה יודע, יש לי חבר שקנה במחיר למשתכן, עסקה מדהימה. עסקה של 2.2 מיליון, אותו פרויקט מוכרים במחיר רגיל 3.1, משהו כזה.
וואו.
עשה כאן, אתה מכיר אותו, אני לא אגיד את שמו פה.
Okay.
עשה 900 אלף שקל כביכול. אז נניח עם כל ההפסדים והריביות והמדד תשומות בנייה, אז הוא רק ירוויח 600 אלף על הדירה הזאת, נניח. זה דרך אגב במחיר, ביום של הקנייה. אפשר, ביום של המחירה. לעומת זאת, יש לי לקוח שהוא... אתה יודעים, מהפה לכיס, עובד בשני מקומות עבודה, מגרה את הכסף שלו, בקושי הצליח לקנות דירת 4 חדרים במחיר למשתכן באגמים בנתניה, ועכשיו עם כל העליות האלה, מאיפה הוא יביא עוד 100,000 שקל לפחות מדד תשומות בנייה בסוף הפרויקט, והוא צריך להביא את זה מהכיס שלו. הוא לא יכול להמיס את זה על הבנק, על המשכנתא, וריביות המשכנתא שעולות.
כן, מדד תשומות הבנייה לא מתחשבים בזה, כי בעצם המחיר של הדירה עלה בפועל.
זה לא מעניין את הבנק.
אתה יודע מה מוזר שבשוק המשכנתאות, זה שאין בעצם גלובליזציה של העניין הזה. הייתה לי שיחה עם קרוב משפחה שלי שגר בצרפת, וגם אני משקיעה פה בגרמניה, ושם הריביות כאילו קפצו בטירוף מאחוז לשתי אחוז, ששם ההלוואות הן נון ריקורס, והן קבועות, והן לא צמודות, נורא נוח. ואני גם עובד בשוק האמריקאי, ששם הריביות מגיעות לשבע אחוז. זאת אומרת, אבל זה אותו כסף. למה בעצם אתה לא יכול לקחת הלוואה שבנק בגרמניה ייתן לך אותו באחוז שתיים, ולמשכן את הבית, זה מוזר שלא עוד אין כל כך גלובליזציה של העניין הזה.
זה קשה, זה קשה.
אני חייב לומר לך שבאחת הפגישות שלי עם אדריכל די ידוע, שהוא גם משקיע ככה, כל אחד לדעת ממה שהוא עושה השקעות בפרטי, והוא אמר שהוא לוקח על חשבון נכסים, על חשבון הפקדות כלשהם שהוא שם בחול, הוא מקבל הלוואות בדיוק כאלה לצורך רכישה, והוא מביא את זה ארצה, וזה יוצא לו הרבה הרבה, עם כל שאר החליפין, הרבה יותר זול מלקחת משכנתא.
לא, ודאי, זה גם לנו היה קרה עכשיו, שאנחנו בעצם עשינו ריפייננס, וזה היה מאוד משתלם, כי זה ממש כסף בחינם בתכלס.
עם הלוואות
כאלה זה. ואז אתה לוקח את הכסף הזה ויכול להשקיע אותו בעצם במקורות שיכולים להכניס לך הרבה יותר, אבל זה מוזר שאין בכלל את האופציה הזאת לעשות שופינג למשכנתא גם בחול.
לא, זה יש כאן בגלל
בגלובליזציה שיש בעולם היום.
אבל זה בגלל נושא המשכון. את צריכה למשכן, את ממשכנת נכס פה, את ממשכנת נכס שם. את רואה את הבנק הישראלי שבקושי מתמודד עם המשכונים בארץ. את רואה את הבנק הגרמני מתמודד עכשיו עם טאבו ירדני בשביל מימוש.
זה רעיון. לא, יש הרי חברות חוץ-בנקיות. יכול להיות שבאמת זה הקונספט שלהם. הם לוקחים בטוחה של נכס.
זה מורכב.
אבל פנינה, זה הולך להשתנות לדעתי. כל השוק של הכספים, כל הנושא הזה של קחי את הבנק הזה, שכאילו, כן, כביכול, הוא שק השבוע, שהוא כבר עובד בהרצה כבר כמה חודשים טובים, של אמנון שעשוע. אני חושב שכל ונושא הבלוקצ'יין, שכמובן שהולך ועולה ועולה ועולה, יהיה אפשר בקרוב מאוד, קרוב מאוד שנים בודדות, להערכתי, יהיה אפשר לעשות את מה שאת אומרת.
זה מאוד הגיוני, בעיניי.
זה יקרה. ברגע שהכסף יהיה מבוטח, באמת יהיה אפשר לדעתי לעשות את זה, והכל מסמכים. לדעתי גם בלי פקיד אפילו, מעבירים את הכל כמו שצריך.
זה מאוד
הגיוני. רואים אולי, כן, שולחים את הנכס, מראים את כל ה... בקיצור, אפשר לעשות את זה.
אם אתה היום יכול מהספה שלך בבית לקנות נכס, לנהל אותו, למכור אותו, לשפץ אותו, אני שייכת לקבוצת משקיעים שעובדים בארצות הברית, ועושים את זה בלי לנסוע לשם. את הכל, פליפים שלמים, בנייה שלמה, שהמשקיעים במיוחד נוסעים פעם בלראות... כי היום המידע מאוד נגיש, ואתה יכול להפעיל אנשים, ויש לך חברות שמתעסקות בלבטח לך את העסקה ולנהל אותה. אז זה מאוד הגיוני שזה יהיה בעתיד. ואז באמת יהיה איזשהו...
טוב, חברים.
ייצור של מחיר כסף.
כן, ריקו. ריקו, תודה רבה.
מחיר כסף. שמחתי מאוד. זה כיף שהלכנו קצת לאיזשהו נישה שהיא... קצת לא בלוקים בטון מחירות וזה, ולדבר קצת על הדברים האלה מאוד מאוד חשוב וכיפי. נינה, תודה לה.
בבקשה.
וכרגיל, היה לי מאוד כיף ואופר, ותקווה שפעם הבאה גם רור יבוא לאולפן שלו, אשאיר אותך לבד.
התרגלתי. תבוא אתה במקומו, הכל טוב.
אני אבוא. וחברים, רוצו טוסו לקנות דירות, המחירים יעלו.
ריקו, שעל סוף שבוע נעים, אתה יודע.
אמן. ביי ביי.
ביי. צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, עופר לוין מארח את פנינה בן גל. מה נשמע, פנינה?
מעולה.
צהריים טובים.
צהריים מצוינים, אפילו לא חמים מדי.
כן, אם קר לך מדי, אז תגידי
אני... לא, באתי מוכנה עם ז'קט, וטוב שלא הבאתי גם איזה מעיל. אני הולכת לכל מקום בקיץ עם... סוואטשרט, זה...
כן, אצלי באוטו יש מאחורה לרעייתי, שתמיד פתאום קר לה בסופר או בזה, ו...
שמעתי על החוק בספרד, ואני מאוד מקווה שיאמצו אותו גם פה. אסור מתחת ל-27 מעלות. חלום.
לא, לא, לא.
חלום.
זה לא יקרה פה, אבל...
כנראה שלא, אבל עדיין.
חלום, בסדר, שישאר בגדר חלום, אין בעיה.
שלי.
שלך. ככה, מי זאת פנינה במילה וחצי?
וואו, הרבה דברים. קשה להגדיר.
הרבה דברים, טוב.
אבל לענייננו אני מתעסקת בנדלן, עובדת בכפר סבא ירוקה.
ממוקדת בכפר סבא ירוקה, נכון?
אך ורק, כן. בוא נגיד שכמעט אך ורק, בסדר? לא אגיד שמדי פעם יש לי כמה דברים מחוץ.
כפר סבא ירוקה, מי שמכיר, זה האזור של צומת רענן הצפון, שתי השכונות 60 ו-80.
נכון.
שהיא בת 15 שנה בערך, נכון? קצת יותר.
פחות, פחות. פחות? כן, יש 60, היא...
יותר ותיקה.
לא, היא פחות מ-15 שנה, זאת אומרת, אני לא חושבת שיש שם בניינים בני 15, אולי 13.
הייתה לי, עברה לשם לפני... 12 שנים, הגיסה שלי עברה לשם.
12-13 שנה, זה אולי 13, ככה ממש, הבניינים הראשונים, ו-80 היא בערך 5 שנים אחרי, פחות או יותר. היא שכונה שנבנתה טיפה אחרי.
למעשה, לדעתי, גם היא סיימה כמעט כל העתודות הקרקע.
עוד לא, ב-60 כמעט הכל. יש פה ושם איזה חלקה שעוד לא, לא יודעת, מישהו רב שם עם מישהו, וזה כנראה בגלל זה. ב-80 יש עוד קצת עתודות קרקע, בעיקר מסחרי, שכרגע עוד אין שום תכנונים עליהם. ויש עוד עתודות קרקע שהם כנראה יהיו לבנייה פרטית, אבל בעתיד... יש קצת שאני יודעת עליהם שמות פרטיות שהולכים לבנות, אבל יש עתודת קרקע לא קטנה, שיש שם איזה מפעל כרגע שיש עליו... הרבה דיבורים, לא עכשיו, עם התקופה. ובסופו של דבר יפנו אותו, ואז יבנו שם דירות. ירחיבו את השכונה.
לכיוון צפון.
כן, זה ממש בקטנה בצפון. זה די בריבוע של ה-80.
למה? אני מסקרן, אני באמת סקרן. לא, קודם כל אני יודע שאת פעילה גם בוועד השכונה. ראיתי איזשהו... ישבתי את זה לאחיינית.
איך אתה יודע על זה?
גיסה שלי, גרים בזיתוני שם, בבניינים הראשונים שלה, של 60.
אוקיי.
אז ראיתי במקרה את החוברת, ויש לי חבר טוב, ניב גרנות, שאת בטח מכירה אותו.
ודאי.
מתנדבתי בייחוד הצלה, אז...
כן, אני מכיר אותו... בבניין לידי.
כן, אני בדרך כלל גם מכיר אותו מגיל 15.
איש מקסים.
כן. אז ראיתי אותך בחוברת שם פשוט של הוועד.
אני הפקתי את החוברת, דרך אגב, והיא הייתה יוזמה שלי...
יש שם ועד, אני חייב לספר, מי שלא מכיר, יש שם ועד שכונה
מטורף.
פסיכי,
מטורף.
פסיכי.
לפעמים אני אומרת, מה, אין לכם עבודה? אני כאילו הכי ברגוע, אני ככה מדי פעם באה למפגשים ולא מאוד...
כן, ויש יום קהילה, מתישהו ביום ראשון הבא, אני חושב, הוא בעוד שבועיים, אני לא זוכר.
כל הזמן יש כן, דברים, לא כל הזמן יש הפקות שלהם, הפקות שהם... הם נורא לוחצים על העירייה גם לעשות דברים ולהחשיב את השכונה... אבל גם ברמה של, אתה יודע, עכשיו למשל שמים הרבה דגש על האוכלוסייה המתבגרת. לא, הילדים, התינוקות הופכים להיות ילדים או אפילו טינג'רים.
לא, זה לא, אין אוכלוסייה מבוגרת.
יש. למעשה יש שני סוגים. אני למשל בגיל שהוא הכי נדיר שם. אני כזה באמצע.
אוקיי.
הרוב זה או... חבר'ה צעירים כזה שבין 30 ל-40, עם ילדים שרובם או תינוקות ממש או ביסודי. עכשיו לאט לאט גם מתחילים ככה להיות כבר ילדים בחטיבות וכאלה, והסבים וסבתות. זה יש לא מעט. לא מעט.
הסבתים וסבות צעירים יחסית, נגדיר אותם,
כן,
נכון?
כן, אבל לא... מאוד פעילים, לא... לא עם הליכונים וכאלה, ממש לא. כאלה שבעצם...
הדור החדש.
כן, מוכרים את הבית הפרטי שלהם, בדרך כלל באזור, וקונים בדרך כלל דירה או מיני פנטהאוס, וגרים ליד הנכדים. ויש גם הרבה שבאים בכלל בלי ילדים בשכונה, שבאים בגלל המיקום שלה, שהוא מרכזי. נגיד יש להם ילד באבן יהודה, חדרה, ועוד אחד בראשון. אז זה מין כזה באמצע, כי זה ליד 531, ליד 4, וזו גם שכונה שהיא מאוד מאוד ידידותית, גם למבוגרים, כי יש בה הכל. אז גם למישהו מבוגר, הכל בהליכה, הכל מקופת חולים, דרך סופר, פארק, הליכות, קאנטרי יש לנו עכשיו. סופר נוח, וכמובן למשפחות זה גם...
כן, אבל לפעמים שאני זוכר, תמיד אמרו שגם אפשר ללכת בכל השכונה בלי לעבור כבישים ראשיים בצורה מסכנת.
רוב השכונה אפשר בלי לעבור כבישים בכלל. בכלל, בכלל. זאת אומרת, הכל בגשרים, ויש כמה מקטעים בכל שכונה.
אבל רחובות קטנים, לא רחובות...
מאוד, מאוד. אין כבישים ראשיים בכלל בשכונה, אין כזה דבר.
לא, אני אומר, אבל נניח את רחוב... נקום לה מסביב ספיר, אני חושב, זה.
ב-80,
נכון. אתה עוד פעם, זה רחוב...
לא, שם יש גשר.
כן, כבר לא זוכר. מול הבית ספר שם.
כן, ספיר. ספיר ואנגל, אלה הרחובות הראשיים שמקיפים
את 80. אנגל יש גשר, אבל רחוב ספיר הוא רחוב שפחות צריכים לעבור אליו את הצד השני, כמעט כי אין שם בניינים בצד השני.
זה האזור שדרך אגב, עתודות קרקע שעוד יש לבנות. שזה מהצד השני.
מה הביא אותך דווקא לשכונה הזאת ספציפית? כי זו שכונה שיחסית חדשה. בדרך כלל אנשים שנכנסים לבתים, הם לא ישר מחליפים. נכון? לא...
זה פחות נכון דרך אגב. בשכונה, תראה, רוב הלקוחות שלי, אני יכולה להגיד בערך 50%, זה לקוחות חוזרים או לקוחות מהשכונה. זאת אומרת, אלה הקונים הכי...
כולנו אוהבים לקוחות חוזרים.
לא, אבל אפילו אם הם לא חוזרים, זאת אומרת, אני ליוויתי הרבה מאוד אנשים גם בשתי קניות, או שהם שכרו דרכי ואחר כך קנו, או חיפשו דרכי ואחר כך זכרו אותי ומחרתי להם את הבית, המון זזים, כי זה בעיקר זוגות צעירים. אז הם מתחילים בבית יותר קטן, 3-4 חדרים, ואז המשפחה מתרחבת יחסית מהר, כי בגילים 30 אתה מתחיל עם ילד אחד, בגיל 40 אתה כבר עם 3. ואנשים כל כך אוהבים את השכונה שהם רוצים להישאר בה. והדלטה גם של ההפרש בין המחיר של דירה קטנה לדירה גדולה הוא יחסית קטן. מה גם שזה אנשים ששוב, הם לקחו את המשכנתא לפני בערך 10 שנים, היא הייתה מאוד זולה אז, הרוב הצמידו לפריים, הם מגיעים היום למצב שכבר כמעט אין להם משכנתה, הם מרוויחים יותר, ההכנסה הפנויה שלהם יותר גבוהה, כי מתינוקות היא מטפלת וגנים וזה, אז כבר לילדים שלהם בבית ספר, אז הם יכולים להרשות לעצמם לקחת עכשיו משכנתה עוד פעם, עדיין צעירים, ואז אומרים, אוקיי, נמכור את 4 חדרים, 5 חדרים, נעבור לבית יותר גדול, וככה שיש המון המון תנועה, באמת, לפעמים זה מטורף. אני גרה... 7 שנים כמעט, 6 שנים באותה דירה, אני סוחרת, אפרופו, ואני חושבת שאני בממוצע הרבה יותר גרה בדירה הסחורה שלי, מרוב האנשים שאני מכירה בשכונה, הם כולם זזים, זזים, זזים.
אני מכיר עוד מישהו אחד שלפחות גר כבר שם 7 שנים באותה דירה הסחורה.
לא, יש, כמובן שיש, אבל אני אומרת, הכמות של התנועה זה מטורף. זה, אני אומרת הרבה פעמים שאני מלווה אנשים, הם כאילו קונים את הבית והם משקיעים און עתק. הרבה פעמים זוגות, עם כל, אתה יודע, שכל יקר, אבל כשהם קונים, אז הם שופכים אחרי זה עוד איזה, בקלות אני אומרת, 100-200 אלף שקל, ושהכל יהיה חדש והכל יהיה בטעם שלהם. וזה תמיד כזה בתחושה של עד שכבר קנינו בית, וזה הבית שלנו, ואז...
כעבור כמה.
שנתיים אחרי הם כבר... בדרך לבית הבא, אז...
כן, לא, שאת אומרת את זה, אני פתאום קולט את זה. אני גר בשכונה אחרת בכפר סבא, בהדרים. זו שכונה שגם כן, קשה מאוד לצאת ממנה. ובקטע של לצאת לעבור. למרות שהרבה עשו עלייה מהדרים לירוקה.
כן, אבל זה דבר שהוא דרך אגב של השנים האחרונות. בהתחלה, כשהתחלתי לעבוד בתיווך בירוקה, היא הייתה מוקצת מכפר סבא, זאת אומרת, כולם עברו לירוקה, חוץ מכפר סבא עצמה. זאת אומרת, מבחינתם נכון. זה היה כזה, מה, זה לא קשור אלינו? זה, כי... מה זה המחירים האלה?
זה... כי זה יש את כפר סבא העיר, ויש את כפר סבא הירוקה והשכונות מסביב, נכון. ולאט לאט אנשים, שמי, אני בתור תושב, אני לא מרגיש שאני חי בכפר סבא. אני חי בשכונה שאני חס אליה מסביב, מכביש 6 או 531, נוסע לבן יהודה שאני צריך. כמה אני צריך כבר את מרכז כפר סבא?
לא נעים להגיד, אבל גם אני וגם הרבה כמוני, מה גם שמבחינתי הרבה יותר נוח, אני מרעננה במקור הזה, אני גם מכירה מאוד את רעננה, אבל רעננה יותר קרובה לי מכפר סבא. זאת אומרת, אם אני צריכה משהו שאין לי בשכונה, אז אני בדרך כלל אלך לשם. זה פשוט יותר נגיש מבחינתי, אבל כן, זה נכון, זה הרבה לא מרגישים מאוד שייכים לעיר. זה, אבל זה גם קשור מאוד לזה שזה, שוב, זה משפחות צעירות, וקשה להתנתק. הילדים שלך כבר נמצאים בבית ספר מסוים, והחברים שלהם שם, והחוגים שלהם שם. אז זה ממש לגדוע אותם ממקום שהם מכירים, גם הרבה, שוב, באים צעירים, אז גם ההורים כבר מתחברים עם, אתה יודע, השכנים בבניין, בשכונה, הם לא רוצים לעבור. זה כמו שיש ממש מחנה 60 ומחנה כן, 80, כן. ואין מצב שעוברים כאילו שכונה. אצלי, אצלי גם, אני נתקעת בזה המון, הם גם לא מוכנים לעבור יותר משני רחובות שמאלה או ימינה. זה, עכשיו, כל השכונה זה מקצה לקצה אולי 7 דקות הליכה. לא, הם לא יעברו. הם יישארו בקונטור של ה-200 מטר בערך, שזה מצחיק, אבל...
זה בסדר, כי זה הקיבוץ העירוני.
זה מאוד קיבוצי אצלנו. כולם מכירים את כולם. אתה בא לקניון, שזה כאילו קניון, הקצב מכיר אותך מה העניינים, מה זה, הוא כבר, הוא הכל. זה ממש...
זה הקיבוץ העירוני, ואת רוצה להישאר בקיבוץ העירוני, כי הדירה, 3-4 חדרים קטנה עלייך, ואת רוצה... שמי, בתור ילד שגדל בדירת של 4 חדרים, זה היה בסדר, את יודעת. לא עברו אותו מדי דירות פעם, בגלל שהדירה נהייתה צפופה. היו רגילים לגור 2 ילדים בחדר, לא עלינו 3 ילדים בחדר. אבל זה אנשים היו רגילים, וככה חיו שנים.
אני צוחקת, זה לא זמן.
לא, אני חושב שזה בסדר, וזה תרבות... לא יודע, אני לא יודע, אני חייתי תמיד לבד בחדר. אבל... עדיין המעבר בין דירות לא היה בגלל שהדירה קטנה לאנשים, אלא בגלל אולי מקומות עבודה של אנשים שגם אז לא החליפו יותר מדי. והיום זה פתאום בגלל שהדירה קטנה, מקומות עבודה מסתדרים.
כן, כי היום גם קצת. בכלל, איזה הרוב... דרך אגב, אחרי הקורונה, המון המון עברו דירה בגלל שחסר להם חדר, כי כולם כן. התחילו לעבוד מהבית, וגם היום... שהרבה חזרו, עדיין חצי מהשבוע הם עובדים מהבית. ועדיין הרבה אנשים מחפשים את עוד חדר, עוד חצי חדר בשביל החדר עבודה, את המרפסת הגדולה, כי יש כאילו איזה פחד כזה גם שזה יחזור. שהקטע הזה של הקורונה, זה יחזור בעוד איזושהי ורסיה, ושוב אנחנו ניתקע בבית, ועוד עוד סגר אחד כזה, וזהו, ועבדנו. ולכן, אבל אני יודעת שזה גם בכל המדינה, זה לא רק משהו באזור שלנו.
3.5 דקות של שיר ונחזור לדבר קצת על ההליך, מה שמאוד מעניין.
געגועים ששומרים אותך איתי מהזמן המטשטש מהדרך להיות עצור לרגע גם ישמח כל הגלים מתקרבים אך נשברים חלומות ללא מילים ופנייך אינם ברורים פה בחוף המבטחים אפשר כמעט ולהגיד צריך קצת
לא לבד, תראה כוכב קטן נחמד, בוא תבקר, לא בשביל להישאר.
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, צהריים טובים פנינה. למה דווקא, פנינה בן גל, סליחה, ברוקרית, משווקת נדלן מאזור, מכפר סבא, שבחרה את השכונה הירוקה?
נכון.
אני מכיר המון מתווכים בכפר סבא. אני לא מכיר אחד שאמר, אני, כן, אבל אני לא מכיר אחד שאמר, אני מתמקד בקפלן, אני מתמקד בפרחים, אני מתמקד, ואת באת ואמרת, אני...
נכון. א', זה לא מדויק, יש אני מכירה בטוח. כמה מתווכים שהם יותר ממוקדים באזור מסוים, וזה גם מגמה שאני רואה שהיא קורית יותר ויותר. אפילו זיו שהייתה פה שבוע שעבר, כן. והקשבתי, ככה התכוננתי למה צפה לי, אז הקשבתי. גם אמרה ששאלו אותה על אזורים שהיא פחות מכירה, אמרה, זה אני פחות מכירה, זה...
כן, אבל היא דיברה על, על כלל חדרה, פחות או יותר, ואת דברת איתנו שאני מההתרשמות הראשונית, אולי אני טועה, שאם יש לי למכור נכס ב... לא יודע, בקפלן, כנראה שאת פחות מעניין אותך להתעסק עם קפלן, לא יודע.
לא, זה די נכון, זאת אומרת, אני לא, אני כמעט ולא מתעסקת עם נכסים מחוץ לשכונה. מדי פעם כן, אני לא אגיד שלא, זה גם מאוד תלוי ב...
בלקוח וב...
בלקוח, בנכס, כרגע, אם כרגע יש לי הרבה נכסים שאני מטפלת בהם, או מעט, אז אתה יודע, אז כמה זמינות יש לי. אז אני אסביר. קודם כל נתחיל מזה שה... אני התחלתי בכלל להתעסק בנדלן, יותר הרקע שלי זה היה ניהול נכסים. עבדתי בהייטק, לא משנה, אני לא אספר את כל סיפור חיי, אבל איכשהו התגלגלתי דרך איזשהו בניין, שאיזה מכר שלי רכש, והתחלתי לנהל לו את הבניין. היה בניין שמחולק להמון דירות, וניהלתי לו את הנכס, והוא קנה את זה עם שותף. לשותף היו עוד כמה בניינים, וככה מפה לאוזן הגעתי... לנקודה שניהלתי הרבה מאוד דירות, וגם אפילו ועדי בתים, שכל מפה לאוזן וכולי. אבל באיזושהי נקודה עשיתי איזשהו ניתוח, והגעתי למסקנה שזה או שאני מגדילה מאוד את העסק, והופכת להיות חברה גדולה של ניהול נכסים, או שאני מתמקדת בתיווך. ו... ואמרתי, כשאני אמצא את המקום שאני אתמקם בו, הייתי אז בין מעברים וכולי, אני שם אני אפתח את המשרד, ואני אפתח משרד שממוקם באזור קטן. אני מאוד מאמינה בבוטיק, אני אוהבת לקנות בבוטיקים, אני אוהבת דברים שהם מאוד מרוכזים. יש לי גם הפרעת קשב, קשה לי, באמת, קשה לי. אני, אפילו בשכונה, לפעמים קשה לי לתמחר דברים. בכלל, בשוק שיש היום זה בכלל קשה, כי באמת גם מתקשרים אליי לפעמים להתייעץ, ואני אומרת, כל מה שאני אומרת זה נכון להיום, תתקשרו עוד שבועיים, אני לא יודעת מה תהיה הסיטואציה. ואז אמרתי, גם ככה, אני אף פעם לא עבדתי במשרד. ואז אמרתי, טוב, אז מה, איך הכירו אותי? אז התחלתי דרך מה שהתמחיתי, שזה היה הזכרות בזמנו. ולאט לאט נכנסתי לתוך השכונה, דרך הוועד של הגן ילדים, הוועד של השכונה, דרך שמכירים אנשים. זה גם נורא כיף, כי זה אנשים שאני... אני הולכת לקניון, אני כמו סלב, כאילו, כולם מכירים אותי, אני מכירה את כולם, אני...
הייתי אצל כולם בבית.
הייתי אצל כולם בבית, פחות או יותר. אז זה גם נחמד, זה נעים, זה גם אנשים, הם כמוני. זה, אנחנו, הילדים שלנו הולכים לאותם בתי ספר, אותם חוגים, הצרכים שלהם ושלי הם מאוד דומים. אני יכולה מאוד להתחבר למה שהם מחפשים ולמה שהם רוצים, ואני מאוד מאמינה בזה. אני לא מבינה איך אפשר, כי כל שכונה, ובטח שכל עיר, זה לפעמים מצחיק אותי שאנשים מתקשרים אליי ואומרים לי, יש לי דירה ב, לא יודעת, חיפה, אז מאיפה אני יודעת? אני לא עובדת באזור הזה. כל אזור יש לו את האוכלוסייה שלו, את הסגנון שלו, את הסגנון בנייה. כשאתה מתמחה, אז אתה גם, זאת אומרת, בדיעבד, אני גם חושבת שגם עשיתי החלטה מצוינת, כי גם הידע שאני נותנת וההיכרות שלי, אני מכירה כל דירה שיוצאת למחירה, אפילו להשכרה בשכונה שלי. אני יודעת ההיסטוריה, זאת אומרת, גם אם כרגע היא לא למחירה, אני יודעת מה היה. כשאני נכנס לרשות המיסים ואני רואה עסקאות, אני יודעת, אני מכירה את הדירה. ברשות המיסים אתה לא יודע, אתה לא יודע איזה קומה היא. גם עם הקומה, תעזוב שחצי מהפעמים, זה לא נכון מה שהם כותבים, אבל איך היא הייתה? הייתה יפה, הייתה משופטת, מה היה הנוף, המרפסת ש... זה בעיניי, ידע זה כוח. וכשבא אליי, למשל, כשאני מתמודדת עם התנגדויות של קונים, והם אומרים לי, כן, ויש את הדירה הזאת והזאת, והיא 200 אלף שקל יותר זולה. אז אני אומרת, כן, היא 200 אלף שקל יותר זולה, הייתי בדירה. אי אפשר להשוות. או... אני יודעת.
היא יושבת מעל הפחי זבל.
כן, ראיתי ברשות המיסים את הדירה ככה וככה. אמרתי להם, כן, אני מכירה את הדירה הזאת, היא עלה את הבעיה הזאת והזאת, או היא הייתה, או שמוכר אומר לי, הנה, הדירה הזאת נמכרה ב-4 מיליון, כשאני יודעת שהדירה שלו שווה 3.5. כן, היא נמכרה ב-4 מיליון, כי היא הייתה מושקעת במיליון, והיה לה מרפסת של 50 מטר. סתם אני אומרת, דוגמאות של... אז אתה ממש שוחה בחומר. התקשר אליי לפני כמה ימים איזה בעל דירה, והוא אומר לי, הדירה שלי ברחוב ככה וככה, מספר ככה וככה, ואני אומרת לו, אתה בטוח? כי אין את המספר הזה. והוא אומר לי, כן, ואז הוא אומר לי, רגע. והוא כבר הבין, הוא אומר לי, טוב, אני מבין שאת מאוד שולטת, כי אני יודעת כל רחוב, אני יודעת, לא, הרחוב הזה נגמר ב-10, לא יכול להיות שזה מספר 16, אין כזה דבר, זה לא קיים. וכל בן אדם שמתקשר אליי, אני אומרת לו, מה הכתובת? אני יודעת איך הלובי שלו נראה, אני יודעת הכל. הוא יגיד לי לאיזה כיוון הדירה, אני יודעת מה הורים מהמרפסת. זה... בשבילי זה נורא נוח, אני חושבת שבשביל
הלקוחות... עכשיו זה יתרון ענק, זה...
אני חושבת שללקוחות שלי זה גם נורא נוח, שלא לדבר על הנוחות גם לעבוד. הזמינות שלי, בן אדם רוצה לראות דירה, אין בעיה, אני יורדת למטה. גם כולם מכירים אותי, תראה את הצרור המפתחות שלי, כולם נותנים לי מפתח. אז אני מראה את הדירה שהם בכלל לא בבית, הם לא מרגישים, הם... אז אני צוחקת, אני אומרת, אם אני לא יכולה להגיע ברגל לדירה, אני לא לוקחת אותה. זה הכלל אצבע שלי. לפעמים אני נוסעת, אבל לרוב אני הולכת ברגל, זה הספורט שלי.
אם זה ב-60 אז נוסעים.
כן, לפעמים, בחום.
הליך הליווי, איך הוא... איך הוא מתחיל ומסתיים אצלך?
זה
מתחיל בטלפון כנראה.
כן. לפעמים אנשים מתקשרים כי הם מכירים אותי, ולפעמים הם מתקשרים כי הם קיבלו עליי המלצה, ולפעמים הם מתקשרים כי הם פשוט ראו מודעה שלי, או ראו פרטים שלי בגוגל או משהו כזה. אני מאוד משתדלת... לתת תשובות מלאות ולהבין את הסיטואציה. היום אני גם בימים אלו ממש, אני עובדת על פיתוח של נקרא לזה מוצר חדש, שאני חושבת שיש לו מקום שמאוד צריך אותו, אני לא יודעת כמה יש כאלה, של ממש לתת ייעוץ וליווי, הכנה לפני קבלת החלטה למחירה, קנייה, בטח ובטח אם עושים עסקת back to back, זאת אומרת קנייה ומחירה.
אני חושב שאין כמעט הדברים האלה, בתור יועץ משכנתאות שמקבל זוגות, מרבית הזוגות מגיעים אחרי שהם עשו סוג של אישור עקרוני בסיסי ביותר בטלפון, כי העורך דין רצה כסתח כלשהו, אף אחד לא הבין את המשמעות הפיננסית, האם לגרור משכנתה, לסלק משכנתה, כמה תקציב הם יכולים להיות, ואז הם מגיעים לעסקה הזאת ש... אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים להתמודד עם... איך משלימים את העסקה?
וואי, זה הרבה יותר מזה, כי כשאתה... אתה מדבר על הפן הפיננסי, אבל אני אפילו מדברת על הפן הפיננסי הרבה פעמים. אתה מדבר כבר על הרובד של כבר הם זהו, הם כבר קנו, הם כבר מכו, הם צריכים משכנתה.
אני מזהה את זה במלא, מלא, מלא.
עכשיו, אני מנהלת מסעים ומתנים. הרבה פעמים כשאני מתחילה, למשל, כשאני לוקחת דירה למחירה, אחד מהשאלות שאני בודקת עם המוכרים זה איזה פריסת השלומים אתם צריכים. והם כזה, כאילו, אבל זו שאלה מטורפת, היא נורא חשובה, במיוחד, בסדר, אם זו עסקה מהירה של פינוי של תוך חודשיים, שלושה, זה באמת אין לזה...
יש עסקאות, אני נתקל בהמון של 8 חודשים בכיף, נכון? שנה.
אצלנו יש המון שנה, היה לי עסקה לא מזמן של 3 שנים פינוי, זה דברים שקורים.
כי הוא קונה מקבלן, ועכשיו הוא קונה את המקנות
הרק ה-20. בדיוק, זה הזוג מבוגר, והם מבחינתם לא עוברים לשום דירה באמצע. והפריסת השלומים זה מרכיב כל כך קריטי בעסקה, ואנשים באים לא מוכנים. עכשיו, גם שאני מנהלת מסע ומתן, מה זה משנה? ואז פתאום שמגיעים לחוזה, אז פתאום הם מבינים, זה מאוד מאוד משנה. אז אחד מהדברים שאני תמיד אומרת, בעיקר למוכרים, כי אני מלווה יותר מוכרים בדרך, כאילו בשנים האחרונות אני... יותר מתעסקת עם מוכרים, הקונים שאני פוגשת זה אלה שבאים לדירות שאני משווקת. אני לא רק מתמקדת בירוקה, אני גם מתמקדת במוכרים. זה המומחיות שלי של שיווק נכסים. אז אני אומרת להם, תלכו לבנק ותבואו מוכנים, שנדע אם נגיד יש קונה שאין לו את היכולת לעמוד בפריסת השלומים שאתם רוצים, או בואו נבין... זה יכול להיות שאנחנו נתעקש על איזושהי פריסה, או שנהיה יותר גמישים בפריסה מסוימת. זה שווה כסף, זה שווה לבוא מוכנים, שאתם תבינו על כל... יכול להיות שמישהו ייתן לכם 100,000 שקל יותר בהצעה, אבל בפריסה שהיא פחות טובה, ובעצם זאת תהיה עסקה פחות טובה בשבילכם.
בסוף מישהו צריך לממן את זה, את תהליך ביניים שאת מדברת.
ברוב האנשים לא מבינים בזה, אבל זה גם הרבה מעבר, זה לא... זה כמו החלטה מה לעשות קודם, לקנות קודם או למכור קודם. אם נגיד נקנה קודם, אם נגיד נמכור קודם, איפה תגורו אם לא תמצאו? כי לפעמים לא מוצאים, נכון. בטח בשוק של היום. אז רק על העניין הזה, רק במפגש הראשון, אבל יש גם... אין מה לעשות, יש גם הרבה אנשים שמתנגדים או קשה להם להכניס מתווך לתהליך. והם מנהלים את המחירה לבד, כי הם כבר מכרו לבד, כי אח שלהם מכר לבד, כי כמה מסובך זה יכול להיות. ועושים הרבה טעויות, מפספסים הרבה דברים. אז גם על זה פיתחתי איזשהו ייעוץ וליווי, שאם מישהו, מה שנקרא, רוצה לעשות את זה לבד, בסדר, אבל לפחות תבואו קצת מוכנים לתהליך הזה, כדי להימנע באמת מדברים... שבסופו של דבר יכולים להגיע, אני לא מגזימה למאות אלפי שקלים.
לא, זה ברור, הדברים האלה, אני גם כן נתקל בעולם הזה שאנשים, דוד שלי לקח משכנתה, אח שלי לקח משכנתה, ואז הם לא...
כן, זה יכול להיות אפילו, לא מזמן היה איזשהו זוג צעיר שהכרתי אותם טוב, והם זוג רופאים, והם גרו בסחירות, והם החליטו ש... קיבלו קצת כסף מההורים, החליטו שזהו, הם רוצים לקנות בית. ויש להם שני ילדים. עכשיו, אני ידעתי, מכיוון שהכרתי אותם, שהם גם מתכננים לעשות ילד שלישי, והתקציב שלהם אפשר להם לקנות דירת 4 חדרים. וכחלק מההכנה לתהליך הזה, עשיתי להם באמת סוג של ליווי ייעוץ. ואז ישבנו והסברתי להם שזה יהיה ממש טעות מבחינתם לקנות דירת ארבעה חדרים, כי במדינה שלנו, כל קניית דירה הרי מלווה בהמון המון הוצאות, מס רכישה מאוד רציני, תיווך כמובן, כל המעבר דירה יש לו את ההוצאות שלו, ואז ישבנו וניתחנו את זה, הם הבינו שמבחינת המשכנתא, באמת אפשר לבנות משכנתא שאפשר לעשות סוג של בלון בעצם לחלק מהתשלומים, ואז אמרנו, תבנו משכנתא שלחמש שנים הראשונות אתם תעשו החזרים יותר נמוכים, שאתם כאילו קניתם ארבעה חדרים. בחמש שנים האלה, גם, דרך אגב, כבר יש להם את הילד השלישי, הם מסיימים התמחות. באותם חמש שנים גם הילד הקטן ביותר כבר מגיע למסגרת ציבורית, ואז גם ההכנסה הפנויה שלהם עולה, שלא לדבר על זה שהמשכורת שלהם תעלה, כי הם מסיימים את ההתמחות. ואז הם גם יוכלו לעמוד בהחזרים יותר גבוהים, בלי לעבור דירה באמצע, וכבר ישר...
מעבר דירה עולה כסף, זה לא משנה.
ואני, הם מצאנו להם דירת חמישה חדרים מהממת, ואני בטוחה שהם לא מצטערים על זה לרגע, שהם לא קנו ארבע, כי היום הם כבר היו בתהליך של לקנות את החמישה. וסתם היה נזרק להם, לדעתי, קרוב ל-300-400 אלף שקל על כלום, אם הם היו עושים באמת המהלך הזה של...
כן, מספיק מיסוי, מספיק יועצים מסביב, מספיק עלויות מעבר.
לא, רק המס רכישה היום מגיע למספרים מטורפים. בירוקה, שהיום הדירה הכי זולה היא של חמישה חדרים, היא עוברת 4 מיליון.
4 מיליון, משלמת כבר כמה יש לנו? עד 2 מיליון, קצת פחות מ-2 מיליון, את פתורה, אבל מעל
זה... אבל אחרי זה, זה כבר קופץ. זה מגיע למאות, זה מעל 300 אלף שקל. זה מטורף. פעם זה היה 50, 60, היום זה כבר...
כן, כי פעם היו מחירים נורמליים.
לא, כי שינו הרי את המדרגות לא מזמן, אז...
לא, אבל עדיין את מדברת על מס רכישה, שהוא עד כמעט 1,900,000 בערך, 1,800,000, יש לך פטור ממס רכישה. ואז יש לך את המדרגות שעולות. אבל בגלל שמחירי הנדלן נתנו קפיצה מאוד מאוד גדולה, אז פתאום שלמת יותר כסף על הרבה יותר סכומים מטורפים כבר... הרבה פעמים שאני לוקח מישהו שרוצה לקנות דירה נוספת, חמישה
טוב,
חדרים.
טוב, זה בכלל.
לא, חמישה חדרים מול ארבעה, פער הוא לא... הוא פער כזה לא... זאת אומרת, טוב, תקנה אותו על שמך, אל תרשום אותו כבר על הבן שלך בשביל 60 אלף שקל פער.
כן, נכון. היום הפער ברמה... בין דירה שנייה לדירה ראשונה.
תלוי בסכומי.
של הדירות היקרות.
היקרות כמעט...
כמעט אין הבדל. פעם זה היה הבדל מטורף.
יש הבדל, אבל עדיין אני חושב ש... בשביל לא לסבך את הילדים, כל אלה שרושמים על הילדים שלהם וכל הדברים האלה, אז אולי כבר לא כדאי לעשות את הקומבינה הזאת.
זה ה-8%, על ה-2 מיליון, בערך, טיפה יותר.
על ה-2 מיליון, כן, קני דירה על הילד, אבל ברגע שאת קונה 4 או 5 ו...
לא, אני אומרת, היום זה פחות או יותר הפער, כי המדרגה כבר ל-5% ומעלה, זה כבר היא די נמוכה, היא כבר לא...
כן, 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 כן. והתהליך מסתיים מתי? במפתח או אחרי זה בקניון שפוגשים אותם?
תראה, זה תלוי. יש כאלה שזה ממש... בשכונה אנשים מתעניינים בנדלן, כאילו גם תם פוגשים אותי. תגידי, כמה דירה שלי היום שווה? זה כל היום, אנשים נשארים כולנו... בקבוצות, נשארים בוואטסאפ. זה תהליך של... זה לא מסתיים, כי שוב, כי כל לקוח הופך להיות גם סוג של חבר מכר, יש כאלה יותר, יש כאלה פחות, ואז הם פוגשים אותך, יש לי לקוחות שלא משנה, הם צריכים שיפוץ, עכשיו מתקלף להם, כאילו ישר, הם וואטסאפ אליי, מה את אומרת, יש לך מישהו, זה...
נהיית מרכז נדלן.
כן, אבל זה כיף, זה... אני עושה את זה ב... באהבה גדולה, זה...
אני חושב שאחד הדברים הכיפים במקצוע שלנו, שאנחנו מפגשים המון המון אנשים ומשפחות, אחד זה להכיר מגוון ענק של אנשים, טיפוסים ומקצועות מדהימים. המקצוע הכי מגניב שאני פעם פגשתי, זה מישהי שאחראית על הדפסת בולים בדואר.
וואו.
כלומר, על העיצוב ונוסעת לחול, איפה שמדפיסים אותו, כי זו הדפסה מיוחדת.
באמת?
איזה מקצוע זה בדואר ישראל? אחרי זה אומרים, למה...
דווקא בירוקה יש כאילו זה הייטק, הייטק, הייטק. כמה עורכי דין, אולי איזה רופא, רופאה פה, שם, אבל המנעד לא מאוד 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 גדול.
אצלי זה מנעד מאוד מאוד מגוון, אבל כן, בסוף זה, את יודעת, זה, אנחנו מתחברים אליהם, כי את לא מוכרת להם מוצר וגמרנו, ההליך ליווי הוא הליך ליווי של מספר חודשים בדרך כלל, ואז יש חיבוק, ונכנסים גם למריבות שלהם הרבה פעמים, ולוויכוחים שלהם.
לפעמים, אין מה לעשות, גם אנחנו סוציו-אקונומי גבוה, אתה יודע, אז גם הסטטיסטיקות של גירושים ו...
לא, זה כן, אבל את יודעת, אנחנו גם פותרים להם בעיות ודילמות, ועוזרים להם בכל מיני דברים.
כן, הרבה פעמים אני מגיעה לאנשים שבאים למכור את הדירה, והם מתקשרים אליי בשביל שאני אתן להם הערכה, זה הטלפון הכי שכיח. ואז שאנחנו יושבים ומדברים, הם מבינים שבכלל אולי לא כדאי להם לעשות המהלך הזה. והרבה פעמים הם חוזרים אליי אחרי כמה שנים, כי הם זכו, כי אני היחידה שאמרה להם באמת
את הדבר
הנכון לעשות, ולא לראות כאילו את ה... אתה יודע שעכשיו איזה כיף, אני הולכת למכור דירה.
אני חושב שזה הבידול הכי גדול. שאת יודעת להגיד ללקוח את האמת, גם בזה שאת בזבז במרכאות שעה שלמה שישבתי איתו ולא הרווחת שקל על זה, את תקבלי את זה בהמשך.
הסיבה שאני פיתחתי את הליווי הזה, זה שהבנתי שהתחושה שהייתי חוזרת לאוטו אחרי פגישה כזאת, שהייתי יושבת עם בן אדם ומדברת איתו ומסבירה לו שאולי זה לא הדבר הנכון לעשות למכור את הדירה, או רגע לפני שהוא מוכר את הדירה, שיעשה קצת שיעורי בית ויבדוק שזה באמת מהלך שנכון לו, או שאולי יותר נכון לו לקנות. הייתי חוזרת הביתה כל כך מלאה בתחושות חיוביות, אפילו יותר ממה שהייתי, אם אני מוכרת דירה אחרי חתימת חוזה, והבנתי שזה משהו שאני נורא רוצה לעשות, למרות שכמובן שכלכלית זה לא בהכרח ה...
זה בסדר, בסוף אני חושב שזה בסדר.
אני גם מאמינה, אבל בלי קשר, זה פשוט באמת, זה תענוג לבוא ולתת לאנשים... המלצות ממקום שבאמת אין מה לעשות. כשאתה עובד במשהו, אתה יכול לייעץ הרבה יותר ממישהו שלא עושה את זה ביום יום.
פנינה, הזמן שלנו תם.
די, מטורף.
אמרתי לך, יבוא מהר. אני מאוד, קודם כל בהצלחה שברגע שהמיזם הזה יצא, ואני אשמח שנדבר עליו ונראה אותו.
עובד את זה. אני חייבת שזה יהיה מושלם, בגלל זה לוקח הרבה זמן.
לתקתק אותו. פנינה בן גל, משווקת נדלן, חברה ברשת ברוקר גם. העיקרים. היום בערב יש לי שום, אני עושה עם בן משהו באינטרנט, לא זוכר כבר, פודקאסט, אני כבר לא יודע, לייב, משהו.
אתה לא עוקב.
לא, אני עושה את זה איתו, אני עוד לא יודע מה. בשעה 7 אני חושב.
עם בן זה תמיד חייב להיות משהו טוב, זה לא יכול...
עם בן זה להגיע לרכבת הרים, משהו קורה.
כן, הוא איש מטורף.
כן, המון המון תודה שהגעת אלינו. מי שם רוצה, פנינה בן גל, כפר סבא, מגיע לך עמוד הפייסבוק, אינטרנט, מה שזה לא יהיה. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, אחרי מגשימי החלומות, עם גידי לוויתן. המשך יום טוב, סוף שבוע נעים, תודה רבה.
להתראות.
ביי.
ביי.